טוב, שלום לכולם. אנחנו בישראל ותחייתו כף, שיעור שלישי בפסקה. אנחנו בערך בשורה עשירית, משהו כזה בפסקה, הנתיקה כל די, אתם רואים? אולי נקרא רגע מההתחלה ובלי להסביר ונמשיך מפה. כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים במרחקי אידאליהם העליונים, כשהיא באה בין ביחיד ובין בציבור, הרי היא מעררת את יסוד העושר והטוב כולו, גם בצורה קהה וזהירה, כשחל ברוח העליון המאוגד לאידאליות המאושרה בעושר ולא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות ומאשר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עול מעד, מפנה להם את המכשלות שברוחות חייהם הקטנים והזמניים, אורו של משיח, העושר העליון בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל העושר הפרטי, מחובר הוא עם העושר והצלה המוחלטה של כל היש בתחיית המתים, לגודל העתיד הזה מוכחת כולן לצפות, הציפייה האידיאלית או הצפייה היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים, מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. עד כאן ראינו שיעורים קודמים. נתיקה כל דהי מראשית הרום, מאחרית העדן המעולה, נפילה היא לעמקי שחת, וסעירים קמים ומשחקים, במקום זמירות שרי קודש ונועם שיח סוד המוני מעלה. האמונה העליונה היא בעצמה מנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שמה, היא בעצמה בחטיבותה העליונה בצורתה המשוכללת באמונת ישראל נותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק, לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם, מעומק ראשית עד עומק אחרית, לאותה השאיפה המאושרה בלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים מאושרי אלוהים חיים, ומהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם, וכל הדינות שבלב כל איש וכל בריאה מאושר העדן היא לוקחת את רכושה. אז בואו נתחיל לאט לאט. נתיקה כל די, כלשהי, מראשית הרום, מהאידיאלים האלוהיים, העליונים, מהקווים הארוכים הללו. יש איזו נתיקה אפילו ברמה לא שלמה, נתיקה חלקית. נתנו משל על חבל כזה, שאפשר לנתק חלק מהנימים שלו, הרבה מהנימים שלו. אפילו ניתוק כלשהו מצינורות החיים האלוהים הללו, מאחרית העדן המעולה, המעולה. עדן זה המצב העליון, או מדרגה עתידית שהעולם עתיד ל... התרומם אליה, שהאדם הראשון היה בגן עדן, והעולם עתיד להתעלות לעדן, למקום יותר עליון. הגמרא שואלת, מהי עדן? מה זה עדן? עין לא ראתה אלוהים זולתך. זה המצב של תחיית המתים. הנתוקה מהמגמה שהולכת ומרוממת אליה את כל העולם, מהאחרית, אחרית של ההוויה, אחרית המציאות, מהעתיד שמושך את ההווה אליו, ניתוק ממגמת היש, מנשמת ההוויה, נפילה היא לעמקי שחת. וסעירים קמים ושחקים במקום זמירות שרי קודש, ונועם שיח סוד המוני מעלה. כלומר, אם אדם או עם או העולם מנותק ממגמת החיים, מההדרכה האלוהית, מהגודל ש... צריך להופיע, הוא חי חיים של אכול ושתו כי מחר נמות, חיים נהנתנים, או עבודה זרה, או כל מיני צורי נתיקה, יש הרבה צורי נתיקה, צורות נתיקה, סליחה, יש הרבה צורות של ניתוק, יכול להיות ניתוק במידות, מידה פרטית של אדם, מידה כללית שמופיעה בחברה, בתרבות, כל מיני צורות, לא שומרים איזה מצווה, אז הנפילה הזאת היא לעמקי שחת. וסעירים קמים ומשחקים במקום זמירות שרי קודש. מה הכוונה? כלומר, ברגע שהבור ריק, אין בו מים, אז נחשים ועקרבים יש בו. זה מה שחזל אמרו על הפסוק הזה, הרי כתוב, הבור ריק אין בו מים. אז אני מבין שאם אין בו מים, אם הוא ריק אז אין בו מים. אז למה כתוב אין בו מים? בגלל שאין בו מים ואין מים אל התורה. אז בו נחשים ועקרבים, יש בו כל מיני סוגי מזיקים. וסעירים קמים. מה זה סעירים? המזיקים של שעירים זה שדים, כן? לא סתם נקראים שעירים, לישון הר שעיר. שעשיו, הוא הולך להר שעיר, ויעקב אומר לו, אני התנעלה לאיתי לרגל המלאכה, לרגל הילדים, עד אשר אבוא אדוני שעירה וכו'. לא אמרתי את הפסוק בצורה מדויקת, אבל זה הרעיון שמה, ורשי שמה אומר שהוא לא הגיע אליו. הוא לא הגיע באמת לשעיר יעקב, כשהוא פגש את עשיו, אלא אבל לעתיד לבוא הוא יבוא. מתי עד אשר אבוא אדוני שעירה? רשי אומר, לעתיד לבוא, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. שלעתיד לבוא, יש לנו התמודדות על עם תרבות המערב. תרבות המערב היא מלאה בסעירים. היא מלאה בעשוויות שחודרת אלינו ללבבות. ואם הבור ריק ואין בו מים, מיד הם חודרים. אם יש איזו נתיקה כלשהי ממצב הרצוי של ההוויה, או מה שנדרש מאיתנו מעבודת השם, מיד הם קמים שם ומשחקים, זה מסיבה של שדים. במקום זמירות שרי קודש, במקום שמלאכי עליון אישרו על נשמת האדם הזה, יש שם מסיבת טרנס, או סרט הוליוודי, או כל מיני סעירים, או מידות רעות, או כל מיני סוגי רעיונות נמוכים שמרחפים בחללו של עולם. אתם יודעים, יש הרבה רעיונות נמוכים שמרחפים. מי מביא לנו אותם? בעיקר תרבות המערב, גם תרבות המזרח, או כל ניתוק. כשאין מים, אז מיד היעדר הוא שורה. תראו, הגמרא אומרת, בשביל להמחיש את מה שאני אומר לכם עכשיו, אתה רצית לשאול אולי משהו לפני?
כן. אם שעירים ושדים, כן. ויש
לה,
כאילו,
רואים
שיש
איזה
בעייתיות בשיער, מה
הבעיה
בשיער, כאילו?
לא.
זה כשאר, סבא יש שעיר.
זה פחות קשור לעניינינו, פחות קשור, זו שאלה טובה, תשאל אותי אחרי השיעור. אני יכול לענות לך עכשיו, אבל אני פחות, זה... רוצה שנשאר על הכביש הראשי ולא נרד עכשיו לשבילי עיזים, בסדר? למרות שגם העז הוא נקרא שעיר, נכון? שעיר לעזאזל הזה, אבל אוקיי. אז הכביש הראשי פה, אז הגמרא במסכת ברכות דף וב אומרת ככה, תניא אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. אתם מבינים? אלמלא הכוונה אם כן, כן? זאת אומרת, אלמלא עם י' זה אם כן, אלמלא עם א' זה אם לא. בסדר? זה התוספות אומרים, במסכת חגיגה. אז אם הייתה לנו רשות, אם העין הייתה יכולה לראות את המזיקים, פשוט לא היינו יכולים לעמוד פה אפילו בחדר הזה. לא, פה בחדר אין כלום, פה אין מזיקים כלל. אבל בחוץ שם, כן, בחוץ שם, מסביב לקיוסק, וואי וואי, הולך להיות שם מסיבת שדים, חבל על הזמן. מכל מקום, לא היינו יכולים לעמוד בזה. אמר רבי, אינון פישין מינן וקיים אלן ככיס ללאוגיה. הם רבים מאיתנו והם קיימים עלינו כמו כיסלה לאוגיה, זה כשורת חפירה מקפת את העוגה שעושים תחת הגפנים, כמו שרשי אומר. כלומר, אתם מכירים ששותלים גפן, אז יש איזה מין תלם של מענה, מקפת סביב את כל העוגה, עוגה העיגול הזה. והגפן היא נטועה בתל, אז האוגיה הזה, העיגול הזה, ככה המזיקים מקיפים אותנו כל הזמן. וזה נשמע נורא מלחיץ, נכון? זה ממש... אבל העין אין לה רשות לראות. אז מה הפשט פה? מה זה המזיקים האלה? אז אני הרב קוק יש לו פה בעין היה פסקה מאוד חשובה, אז אני לא רוצה להיכנס לכולה, כי קצת לא הכל זה קשור לענייננו. אז אני אקריא לכם פה את העניין המרכזי. העיגולים, הרב אומר, יש, אתם יודעים מה, אני אקריא לכם זה. בסדר? אז תחזיקו ראש. בסדר? תחזיקו ראש. יש שני מיני סיבות ההיעדר וההיזק באדם, שעל כל פרטי ההפסדים נמצאו המונים של שלוחי הפסד. כמו שרבו כוחות ושלוחי הקיום. כלומר, יש שתי סיבות למה יש לנו הפסד, העדר, מזיקים, ויש שלוחי ההפסד, כלומר, הם עצמם יוצרים את ההפסד. האחד הוא מצד טבעו של אדם, שנוטה להפסד ורע בדרך הטבע, שאינו תלוי כלל במעשיו. והשני בא מצד מעשיו, כלומר, ומצד מעשיו זה ענייננו פה, שמגרה בעצמו רעות והפסדים בעין מספר. יש אדם שהוא מצד הגופני, יש לו כל מיני הפסדים, מחלות וכו'. זה לא תמיד קשור דווקא למעשיו, אבל יש העניין המוסרי, או קרבת אלקים, זה מה שגורם לסעירים האלה לרקד, במקום שיח סוד שרפי קודש, שהוא מגרה בעצמו רעות והפסדים בעין מספר, והנה עניין הטבעי, תייחס תמיד לכדור ועיגול, כן מרובה בבריות. וכל הנבראים הרשומים כדוריים הימה, גם אין בכדור יחס ימין ושמאל, לראות שמצד הטבע אין חילוק באופן ההנהגה, כי הטבע מצד עצמו שם השם יתברך שיפעל פעולתו על גוי ועל אדם יחד, כתוב כחוטה, על כן הוא מתייחס לכדור. יש בתורת האריזה סוד עיגולים ויושר. אז הרב קוק מסביר פה, שהטבע פה זה טבע של מזיקים. הם סובבים אותנו ככיס ללאוגיה, כמו עיגול סביבנו, מקיפים אותנו, מזל שאנחנו לא רואים אותה, כי לא היינו יכולים לעמוד. אז זה כמו כדור סביבנו, כמו איזה עיגול. כבר נתבהר בדרך חוכמת האמת, סוד העיגולים ויושר. עיגולים מורים הנהגת הטבעית, הנהגה הטבעית, ויושר מורה ההנהגה, שמצד המעשים. כלומר, היושר זה שייך להנהגה המוסרית, והעיגול זה שייך להנהגה הטבעית. זה ממש על דרך כלל, יש פה הרבה מה להרחיב, אני עושה את זה על רגל אחת, שבזה יש ימין ושמאל, זה ביושר, השתלשלות אדם, וכל פרטי דרכי הנהגת האדם בבחירה בזה רשומים, כל עבודת השם תלויה בזה, בהנהגת היושר, אבל ההנהגה הטבעית היא רמוזה בעיגולים, זאת יש עיגולים ויושר, זה קשור להשתלשלות המציאות, ולעולמות שהשתלשלו וכו'. על כן, עכשיו לענייננו. הדבר המזיקים, הכרוכים בהיעדר הטבעי, והחיסרון שבטבעו של אדם, אמר וקי מעלן ככיס ללאוגיה, שהוא דבר עגול ומקיף. עניין ההיעדרים והמזיקים הבאים מצד המעשים, כשהולך בדרך רחת ושלום, הרי במה שמוסיף כוח, מוסיף להרה, אמר וכל חד מינן, אלפה משמאלה ורבעת מימינה. כלומר, כל אחד מאיתנו יש אלף מימינו ועשרת אלפים, אלף משמאלו ועשרת אלפים מימינו. שהם המוכנים לפעול כפי המעשים. כשהולך בדרך הטובה, ייפול מצדך אלף ורבבה. כשהולך בדרך הטובה, ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. עד כאן הפסקה של הרב. מה הפשט פה? יש מזיקים שמצד הטבע. אדם הוא מזדקן, או שאדם חולה, אדם נדבק בווירוס, כל מיני דברים כאלה. טוב. או כל מיני מזיקים מצד הטבע. יש מזיקים מצד ההנהגה המוסרית הלא טובה של האדם, הבלתי מוסרית. שברגע שהאדם הוא הולך בדרך רעה, אז יש לו אלף מזיקים משמאלו ועשרת אלפים מימינו. כלומר, הם מקיפים אותנו כמו עיגול, כמו מסביב. או ברגע שיש אצלנו מופיע היעדר, הם מיד מופיעים. ניתן לכם משל שתבינו איך זה עובד. אתם יודעים ששמים, איך קוראים לזה? שהחובש יש לו חוסם עורקים, נכון? ומשאירים אותו הרבה מדי זמן, מה יש? נמק, נכון? לכן צריך לכתוב עליו את השעה ששמים לפצוע את החוסם עורקים. מה זה נמק? נמק, האיבר הזה, יש בו פתאום, הוא מותקף במיליוני, וירוסים וחיידקים. ואי אפשר כבר לרפות אותו. אנטיביוטיקה הכי חריפה, כל סוגי האנטיביוטיקות, אין מה לעשות, צריך לחתוך לו חס ושלום את האיבר. קושיה, מאיפה הגיעו כל המיליוני וירוסים וחיידקים האלה שמתקיפים את האיבר הזה? הם היו שם. איפה הם היו? הם היו באיבר תמיד. אלא מה? ברגע שניתק זרם החיים, זרם הדם, החמצן אל האיבר, מיד כל המזיקים התקיפו אותו בבת אחת. בצורה כזאת שאין ממנה תקומה כלל. ככה בנוי העולם ברמה של מזיקים של השעירים האלה. השדים האלה, צריך להבין, לא כמו בציור הנוצרי, כל מיני קופצנים כאלה עם קלישון ויד. זה קשקושים של עובדי עבודה זרה. מזיקים זה דעות נפסדות, מידות מקולקלות, כוחות התוהו שבנפשנו, שהם תמיד קיימים. הם מרחפים בעיתון פה בקיוסק, הם מרחפים שם בערוצי טלוויזיה, באינטרנט, זה מסיבה חבל על הזמן. משהו נורא. הם בתוכנו יצר הרע משתולל. אם אנחנו לא מלאים במים של תורה, אם אנחנו לא עוסקים בעילוי, אם אנחנו לא מחוברים לקווים הארוכים האלה שהרב מדבר עליהם, אם יש לנו נתיקה כל די, נתיקה קטנה, כבר אין העדר. אז הבור הוא מתמלא בנחשים והקרבים. אז האיבר הוא מותקף. ברור עד כאן? בסדר? לכן אני תמיד אומר, אדם שהוא מנותק מתורה, הוא לא צריך באמת גיהנום. אתם מפחידים אותם וכולי, נכון? אני אומר, הוא כבר עכשיו שם במסיבה של שדים פשוט. מלא עצבות, מלא חסרונות. כי הוא מנותק. נתיקה כל דעי מראשית הרום, מאחרית העדן המעולה, גם החברה ככה. נפילה אליהם קי שחת, וסעירים קמים ומשחקים, במקום זמירות שרי קודש, במקום שיהיה לאדם עדינות נפש, וקרבת אלוקים, ונועם שיח סוד המוני מעלה, עולם עליון השורה עליו, ומתיקות כזאת, מה יש לו? תרבות המערב, שעירים קמים ומשחקים. מכל מיני אופנים, בסדר? אלילי ירוק, גדולי התרבות, זה הפשט של שד זה חיסרון, בסדר? יש כל מיני צורות חיסרון. אני כאילו אמרתי את זה בדרך כללי, אבל באופן כללי שד זה חיסרון החפץ להידבק באדם, נכון? זה מין נשמה שמחפשת גוף, אבל זה נשמה במובן הלא של הקודש, במובן השלילי. היא חפצה לשרות, להיכנס אלינו ללבבות. ואם אנחנו לא מתמלאים בהדרכה האלוהית, אז אין לנו מענה. אנחנו מותקפים אוטומט בכל הדעות הנפסדות האלה שמרחפות בחללו של עולם. ומתוך חיזיותנו, היצר הרע, הוא חוגג עלינו, פשוט חוגג. בלי חשבון נפש, בלי חיבור לתלמידי חכמים, לבית מדרש. פשוט מסיבה של שדים. זה חיסרון שמצא לו על מי להתאפס בו. כשאדם הוא מתחיל לעסוק בתורה, בחוכמה, הוא הופך את השד לשדי. כלומר, הוא מוסיף יוד, יוד חוכמה, וממילא נעלם החיסרון. ברור עכשיו מה זה שדים? זה לא הציור הנוצרי הטיפשי הזה. אלא זה חיסרון ממשי. מספיק שלפעמים אתה שומע מהדורת חדשות, ושם מדברים על להמשיך, אין מנוס, להמשיך, חייבים להמשיך בתהליך השלום ופתרון לשתי מדינות וכו'. אתם מבינים, יש פה איזה שד כזה, שהוא כאילו, עכשיו אמרו אותו שם במיקרופון כזה, והוא חדר להרבה לבבות, השד הזה. וצריך להאיר את אור התורה, להוציא מהקלקול הזה לדוגמה. זו דוגמה אחת. יכול להיות מדרה, יכול להיות כל מיני. להיפטר מסיבת שדים הזאת, כן, כן. תרבות המערב ככלל זה מסיבת שדים, כן.
למה, אם אני חושבים ששד בעצם זה רעיון, שפה,
מידה רעה? חיסרון, חיסרון.
חיסרון? כן. זה רק דבר ויש רצון? כאילו, למה קוראים לו בשד כאילו באישיות?
כי יש לו רצון להידבק בך.
אז זה דבר אישיות? כאילו
זה אישיות, במובן שהיא חפצה להידבק באדם. יש כל מושג כזה שנקרא דיבוק, זה כבר לגמרי מחלת נפש קשה וכו'. הוא דבק באדם הזה, האדם יכול להיפטר ממנו. זה הרצון שלו. מה זה זה רצון? זה לא שהוא בא על בחירה חופשית או משהו כזה, אלא אם אדם הוא לא חמוש באור התורה, באור החוכמה האלוהית, בקדושת המצוות, הוא פשוט דבק בו. זה חיסרון הווייתי. השדים נבררו בין השמשות. מושג כזה, בין אור לחושך כזה. זמן מורכב. בערב שבת, יש חסרונות במציאות. הרבה חסרונות. עיין תרבות המערב שם. עיין אנשים שדבוקים בה. אנשים מאוד עצובים, מאוד... ממש רחמים גדולים. ברור? מה לעשות? זה הרצון. זה כמו ש... זה רצון במובן הזה כמו שחתול, הוא יראה עכבר והוא ירוץ אחריו. אתה מבין? במובן הזה. יש לו רצון אינסטינקטיבי כזה. זה לא... זה מתוכנת. חיסרונות מתוכנתים. זה כלל הווייתי כזה. במקום שאין חושך, יש אור. ומעט מן האור, הוא מסלק הרבה מן החושך. בסדר? אבל כשהבורק אין בו מים, ממילא יש בו חיסרונות. זה הנקודה. זה הכלל. האמונה העליונה, זה כמו, תשאל סתם, לך משל, אם לווירוס הזה ולחיידק, על האיבר שבנמק יש לו רצון. הוא מתוכנת לדבר הזה. בסדר? זה הנקודה. זה לא רצון במובן שלך יש רצון, לבחירה חופשית וכדומה. טוב. האמונה העליונה היא בעצמה המנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שמה. אגב, זה הרמב"ם מה שאמרתי על השדים, הוא אומר את זה בתחילת מורה נבוכים, הנקודה הזו. בסדר? הנקודה, האמונה העליונה היא בעצמה המנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שמה. כלומר, האמונה העליונה זה הקווים הארוכים, הם יונקים מהאמונה העליונה. האמונה העליונה היא בעצמה המנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שם. היא מסלקת את השדים האלה, את הסעירים האלה, שהם רוקדים במקום ריק, כן? ושאיה יוקת שער. הוא נמצא במקום ריק, שם הוא מקטט את השער. אז האמונה העליונה היא מרוממת את החיים, מרוממת אותם להיות מלאים בהערה אלוהית, בכלליות, במבט אמיתי, להיות שייך אל החוכמה, אל המוסר, אל הקודש, אל קרבת אלוקים. החיים הפרטיים והחיים הכלליים, אנחנו פה בפסקה כזאת ישותית, עוסקת בכל היש. היא בעצמה, בחטיבותה העליונה, בצורתה המשוכללת באמונת ישראל, נותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק, לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם. מעומק ראשית עד עומק אחרית, לאותה שאיפה מושרה בלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים, מושרי אלוהים חיים. טוב, נשפט ארוך, אז נסביר אותו לאט לאט. עוד פעם, היא בעצמה, האמונה הזאת, בחטיבותה העליונה, שהיא מחברת את העולם התחתיתי אל העולם העליון. היא בצורתה משוכללת באמונת ישראל, על ידי הופעת המצוות. המצוות... הם גילויים מעשיים של אידיאלים עליונים. הם גילויים בעולם המעשה, בהלכות קונקרטיות ממש, של הקווים היותר ארוכים ועליונים. זה צורה משוכללת, לא כמו אצל אומות העולם, כמו שהוא יגיד תכף בהמשך, שזה צורה לא משוכללת, זה צורה מפגרת כזאת, אינפנטילית, מרחפת, שלא מרוממת את החיים. מכל מקום, היא בעצמה האמונה העליונה הזאת היא, בחטיבותה העליונה, בצורתם שחיות באמונת ישראל, להופיע את דבר השם בארץ, לחבר את הארציות אל המרומים, להופיע את שם השם בצורה שלמה, נותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם. האמונה, כשהיא מופיעה, אז היא מתגלה גם בעולם המעשה, בעולם... שזזים בו דברים ומפתחת את החוב העמוק לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם. האמונה עצמה היא גורמת לאדם או לעם, לעם ישראל, לעולם, להבין את החוב שלנו, חוב עמוק, לאשר את החיים כולם. לאשר במובן שאנחנו מאשרים את זה שהחיים הם אלוהים, אנחנו מאמנים את זה, מאמינים בזה, מאשרים את הווייתו. הוא מהווה את הכל, ואנחנו הובים את הווייתו, ואנחנו מרוממים את החיים, והחיים שלנו נהיים מאושרים, אשרי האיש, החוב העמוק לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם. כל משבצות הזמן, כל הסיטואציות הכי קטנות, הכל צריך להיות אלוהי, בכל דרכיך דהר. מעומק ראשית עד עומק אחרית, כל ההיסטוריה כולה היא הופעה של האמונה העליונה, של הקווים הארוכים. לאותה שאיפה המאושרה, הבלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים מאושרי אלוהים חיים. ומהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם, בכל הדינות שבלב כל איש וכל בריאה, מאושר העדן היא לוקחת את רכושה. כלומר, מה אומר פה הרב? האמונה העליונה הזאת היא מרוממת את כל החיים, והיא בלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים מאושרי אלוהים חיים. אתם יודעים ש... אנחנו צועדים לקראת תחיית המתים, נכון? לסילוק המוות וכו'. יש אנשים שהם כבר חיים במובן מסוים שם. יש לי מישהו אולי את הדף מקורות שחילקתי לפני שיעור? דף מקורות האחרון? אתה יכול להביא לי את זה? בבקשה. תודה רבה. ברוך תהיה. כל העמים.
זה?
זה. מצוין. הדף השני. יש אנשים שהם כבר חיים בעדן העתיד במידה מסוימת. כמובן שהם קשורים אל הדור והחסרונות קצת משפיעים עליהם וכו'. אבל הנבואה בעצם היא הביטוי היותר חריף של הדבר הזה. אז אני אקריא לכם, זה מאגרות הראייה, זה בעמוד ל"ח, זה אגרות ב'. המחשבה על דבר ההבדל שיש בין כוח לפועל והיחס לזה עם הנבואה בתור הודעת העתיד, שעיר הזה כבוד תורתו ידיד נפשי, נכבדי מאוד. ויש לציין שכבר נתברר למדי במושגי העיון העליון שכל תוכן של זמן, אפילו המושג של עבר ועתיד בכלל, הוא רק אחד מדרכי התבונה האנושית. כלומר, זה שאנחנו חיים בתודעה של זמן, של היה, הווה ויהיה, זה רק דרך אחד של תבונה אנושית. וכלפי גבוה אין כל זה שייך, על כן מציאות לשום דבר של כוח. אתם מבינים, אצל ריבון שלם הכל זה כבר בפועל. אנחנו נטועים בעבר, הווה ועתיד. אבל ריבון שלם הכל אצלו כבר בפועל. אין מציאות לשום דבר של כוח. איך חסר פועל מצד המציאות המוחלטת העליונה. שהרי כל מה שבכוח יוצאו אל הפועל בהמשך הזמן. וריבונו של עולם הוא היה הווה ויהיה. הוא למעלה מהתודעה האנושית הנמוכה הזאת. או לא נמוכה. מכל מקום היא כפויה עלינו. וריבונו של עולם הוא למעלה מזה. זה דבר פשוט. בהמשך הזמן אין שייך כלפי מעלה. זה דבר פשוט, כן? ממילא, עכשיו, טוב, אז מה זה קשור לענייננו? הנביא הוא מתעלה בעצם למדרגה כזאת. שכבר העתיד הוא פרוס לפניו כעת. האנושות היא עתידה להתעלות לימות המשיח, לתחיית המתים. הנביא הוא כבר שם. רבי עקיבא הוא רואה שועל יוצא מבית קודש הקודשים, והוא צוחק. מה אתה צוחק? חברים שלך בוכים פה. רבי יהושע בוכה, באליעזר, אני חושב שזה, אם אני זוכר נכון, זה שניהם, הוא בוכה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא הבטיח להחריב, הוא גם הבטיח לבנות. רבי עקיבא הוא כבר חי בבניין הבית השלישי, מבינים? יותר מזה, הוא חי כבר בתחיית המתים. הכל פרוס לפניו, הוא עומד על המגדל, בהי מגדלה. אז... אז אומר פה, וממילא אנו יכולים לומר, מה שהיה הוא כבר הווה. ומי שמקרב את חפצו ומעמקי חייו אל מרום הדבקות האלוהית העליונה, העומדת ברום עולם למעלה מסדר זמנים, כלומר הוא חי בתודעת חיים כזאת אלוהית, הוא דבק כל כך בהשם יתברך, והרי זה, הדבקות האלוהית העליונה היא עומדת ברום עולם למעלה מסדר זמנים, לפי אותה המידה של אילויו, נעשים ההבדלים שבין כוח לפועל ומילא שבין עתיד להווה קלושים עד שאינם חוצצים כלל. אין פער גדול בין העתיד ובין ההווה לאדם הזה שדבק בהשם יתברך כל כך. זה הנביא. וסוד השם ליראיו ובריתו לעודם. ועד תהיה קלה בעינינו כל תנועה שכלית כלפי עילוי זה שאפשר לכל הוגה דעות הולך מישרים לעלות אליה. זאת אומרת, גם אנחנו יכולים להתעלות לשם. כל אחד לפי מעלתו, רק שלא ישים את נפשו למדרס ליריעות רעות, היוצאות מצירופי אלוהים דקטנות, רק יגבל ליבו בהשם. טוב, זה נושא לשיעור שלם, אז אני לא אכנס לנושא הזה. סוף המשפט האחרון, בסדר? זה, אוקיי, זה תחזיר למי שיביא לי, תודה רבה. בכל מקום, אנחנו חוזרים פה לרב, אז אומר פה הרב, שהאמונה הגדולה הזאת, שהיא מביאה, דיברנו על ציפיית הישועה הפועלת בשיעור קודם, האמונה הזאת היא מביאה לאותה שאיפה מאושרה בלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים מאושרי אלוהים חיים. כלומר, תלמידי החכמים האלה, הנביאים האלה, הם כל הזמן רואים את השאיפה העתידית מופיעה כבר בהווה, אמנם אולי בצורה זעירה, אבל הם נטועים בעתיד. ומהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם, וכל הדינות שבלב כל איש וכל בריאה. מאושר העדן היא לוקחת את הרכושה. אושר העדן, אמרנו, העדן זה ביטוי, זה שם קוד כזה גם לתחיית המתים. למצב העתידי שהעולם עתיד להתעלות אליו, העדן, אז מאושר העדן, תחיית המתים, עילוי הרוח והחומר, כמו שדיברנו על זה בעריכות שיעור קודם, אז תלמידי חכמים הם כבר רואים איך זה מופיע, הם כבר שואפים לשם, הם כבר, השאיפה הזאת היא המאושרה, היא לא פוסקת מלפעום בליבותיהם הקדושים, תלמידי חכמים הללו, ומתורתם האחדותית, שנותנת מקום לכל צידדי הבריאה, גם הרוח וגם החומר, יש זליפה שירית. זה משפיע על, יש פה אולי את הספר של הרב קוק, החמישה ספרים שלו האלה, שנקרא החומש, החומש הלבן. נקרא את זה? זה מוסר אביך, אורות התורה, יש את זה פה? נקרא? מה? יש את זה פה אולי? יש פה? אתם רואים מישהו רואה את זה פה אולי? מכל מקום, אתה רואה? תודה רבה. מכל מקום, ברוך תהיה מכל העמים. אז המבט העליון שלהם בהשפעה סגולית וגם נגלית בזליפה שירית, תודה רבה. היא מרוממת את כל מי שיונק מלשד חייהם, מי שלומד את תורתם. תורתם היותר שלמה, יותר עדינה. אז תראו, אני אתן לכם דוגמה חיה לזה, שזה לא יישאר כזה תיאורטי. שהרב קוק הוא חי ככה, תראו. אני אקריא לכם שיר ארוך. אתם רוצים? אתם אוהבים שירים? יש פה מישהו שלא אוהב שירים שיצביע עכשיו. אני רואה שכולכם אוהבים. בסדר, אז אני אקריא לכם. זה נקרא, זה באורות הראיה, בעמוד כף, נקרא מסעת נפשי. מסעת נפשי ליבתי, נא לי אגידה. אגידה נא לי נשמתי, פשר זאת אחידה. נפשי שואפת, רוחי מרחפת, לאן? למטרה, והמטרה לא רמה, במרומים שמה, הוא מאוד נהדרה. אתם רואים, זה קשור לפסקה שלנו. המטרה שלו, יש לי מטרה במרומים, העדן הזה. הקווים הארוכים, והעמוקה משאול עם מטרתי, וכנטל החול תכבד הנחתי. דווקא בגלל שיש לו מטרה כל כך עליונה, אז יש לו גם קושי. כי ליישם מטרה עליונה, אז זה משקל כבד, כנטל החול תכבד הנחתי. יש לו הנחה, הנחה היא משברת חצי גופו של אדם, והיא ממני רחוקה, ולמרחק אין קץ, ונפשי ריקה, ובלבבי ניחת חץ. רואים פה שהרב הוא בא מעולם כואב. הצצה הזאת לשירים שלו זה פלא עצום. בכלל, שירה זה דבר עליון. זה הדקויות היותר עליונות ועדינות של הנפש. ותבער כשלהבת אש תשוקתי, ובאישה מחרבת ים דמעתי. רואים? מה הצער של אדם מוביל אותו? תכף תראו לאן זה מוביל אותו. תשוקתי למטרתי עזק המוות, והיא גוזלת מנוחתי, ולח עצמי שואבת. אתה מבין? כל האישיות שלו כרוכה סביב המטרה העליונה. הענק הזה, ענק הדורות. תשוקתי הנלווה, למטרתי הנעלמה, בי תבער כלהבה, לכן נפשי נדהמה. מי ייתן שאלתי? וגבוה אדעה מעל העננים. אולי שם אראה מטרתי, פנים אל פנים. זאת אומרת, אם אני אתעלה לעולם כזה עליון, אולי שם אני אצליח לראות אותה יותר קרוב. כרגע היא כל כך, המטרה שלי כל כך נשגבה, כל כך רחוקה, זה גורם לי לצער, לא לעצבות, אבל לצער. אולי אם יפי עיניה יבואו לי קרניים, וללבבי הקר ברשפיה תשאיב אור וחיים. ולבבי אמר, תמתיק מררתו, ולרוחי השר תשובב מנוחתו. הוא אומר, אולי אני אתקרב אליה קצת, אני אתעלה עליה, אולי איזה קרן ממנה, זה ינחם אותי, יאיר את חיי. קרן זה משהו יותר חלקי. הראינה המסתתרה, המתופפת, האהובה, הסוררה, שברוח אלוהים מרחפת. רוח אלוהים זה שמו של משיח, שקדם לבריאת העולם, מרחף על פני המים. הראינה המסתתרה, מטרתי הרוממה, שכאש היא בוערה וכשעון ימים הומה, ולאור אישה העצים, לבבי ובדמי, ותמצא כקוצים לשדי ועצמי. כלומר, האש של המטרה שלי זה לבבי ודמי. בזה היא בוערת, בזה היא נאחזת. כל חייו, ותמצא כקוצים לשדי ועצמי. קוצים הכוונה, חומר בעירה פה. מה? חיי. חיי זה חומר בעירה למטרה. אך פעם הקירה אמצא לי מנוח, אם עלה הרוח שירה, ולא אלך עוד שכוח. פה השיר הוא מתחלף. משתנה. ולבבי, תקווה מלאה. ושל המועד תבוא תשועתי, ויום, ויבוא יום התראה, פנים עם מטרתי. פתאום יש לו תקווה, שהוא כן ייפגש עם מטרתו. ואם לקיצה להגיע תתייאש לי בתי, מרשף אחד יגיע ממנה אור לנתיבתי. כלומר, אמנם לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אמנם, ליבו הוא מתייאש מלהגיע לקץ מטרתו, שזה תחיית המתים כנראה, להביא לתחיית המתים, לפני זה לימות המשיח. מכל מקום, מרשף אחד יגיע ממנה אור לנתיבתי. רשף אחד, ניצוץ אחד, ממנה אור לנתיבתי ידלק, ורשף אחר רשף, מאור חיציה, לי בכל נשף תיתן דודיה. כלומר, עוד ניצוץ ועוד ניצוץ מאור חיציה, לי בכל נשף, נשף זה ערב, לילה, תיתן דודיה, תשקני מטרתי. והרשפים יגברו, והיו לבער. הרשפים האלה מצטרפים, נעים אש, וכאור יומם ינהרו, הלוך ואור. ומנקודות מחשבותיי שיקבצו לעדרים, אקח אותי אותיי והיו למאמרים. לאט לאט הרעיונות שלי הן הופכות לאותיות והופכים למאמרים, והמאמרים בחוברת יהיו לי ספרים, והספרים בכל קרת יהיו נפזרים. לאט לאט הספרים האלה ימחרו בכל עיר, ועליהם התקטלו, ועליהם התלקטו מעמי שרידים שמאוד מעטו ואינם יחידים. כמה אתם? שיהיה את המחק הזה. יחידים. היום כבר לא יחידים. הרבה. ברוך השם. עדיין לא גדודים של מאמינים, אבל זה בדרך, בדרך. יותר ויותר תלמידי חכמים עוסקים באורו של משיח, בספר האורות, באור הגנוז הזה. שרידים. ושדעי יבינו, והתאבו לרשפיי, ועלות יהינו לשכון בין כתפיי. אתם מבינים? המטרה שלו, שהיא הייתה כל כך רחוקה, כל כך נשגבה, הוא התעלה בתודעתו. הוא מתאר פה איזה תהליך כזה שלאט לאט הוא מלקט ממנה ניצוץ, ועוד ניצוץ, והניצוצות האלה מתלקטים לאותיות ול, למאמרים ולספרים, והספרים האלה מתפזרים, ויש פתאום יחידים שלומדים את זה ומבינים. את הרב קוק, אתם יודעים, בימיו אף אחד לא הבין אותו כמעט. שלושה בערך. הרב חרלאפ, הרב הנזיר והרב ציודה. שלושה תלמידים, פחות או יותר. אחרי זה יותר, קצת יותר. הרב ציודה שהיה רואה צעירים, צעירים הכוונה, אנחנו, לומדים ספר אורות, הוא היה בוכה. הוא אומר, תראה איך הדור התעלה. פעם אף אחד לא היה מבין מה הוא מדבר. היה נראה לי כמו איזו שירה רפויה כזאת. פתאום אנחנו מבינים שזה האדריכלות של תחיית המתים. האדריכלות של כל התחייה. מהצער הזה של הרב קוק, בשיר הזה פתאום מה יצא? ומשמע למטרתי אף הם יישאו עיניים, ומידע כתקוותי להם קרניים. והרשפים כנערות וכפרת מים, ויפיצו אור יקרות על כל הפסיים, והשואפים למטרתי ירבו מיום ליום, אז תבוא שאלתי העמוקה מתהום, זה הבית האחרון. כי יחידי הסגולות יהיו לעדרים, ובמחשכים במצולות יאירו לעברים. מסעת נפשי, בחסדי השם יתברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז השירה שלו היא מרוממת את כל היש עד היום, והולכת ונעשית רק יותר ויותר צעירה.